אתם צופים בכאן הסקטים.
כאן הסקטים.
הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, מה נשמע? מה קורה? מה, יש פה הרבה אנשים? אני אתחיל להגיד שלום אחד אחד. הלאה, אנחנו בכל מי שמאזין לנו מהבית, אנחנו בהקלטה לייב של יואב על החדשות בתמונה. נדבר על החדשות שהיו השבוע ונעשה את זה עם... אנחנו נעשה את זה עם הראל סגל. אל תיכנס עדיין! אל תיכנס! תקופה מעניינת מאוד, אני חושב. אני מרגיש בעיקר אנטי-קליימקס, ואני מרגיש שכל מה שקורה בה, שהרבה דברים שחשבנו שיהיו מדהימים, כאילו פתאום, נגיד, היה חיסון לקורונה, וזה פשוט הפסיק עכשיו, וזה לא כזה מדהים, זה סתם. אותו דבר, גלעד שליט, ואותו דבר, עכשיו, כאילו, הלכנו לישון עם ביבי, ועדיין קמנו עם עוד יותר ביבי. ואני חושב שזה למה יש עדיין קליימקס, אנטי-קליימקס, כי כאילו יש ממשלה חדשה, אבל לא תם עידן נתניהו. ואין בן אדם טוב יותר לדבר עליו איתו על זה מאשר הראל סגל. אני רוצה להסביר לכם משהו. אני, לפני שעבדתי בתקשורת, עכשיו אני עורך תוכנית אקטואלית, את מהצד השני עם גיא זוהר, מבחינתי, הראל סגל היה האנטי-קרייסט. וחשבתי שמה שהוא עושה זה תעמולה. ואז התחלתי לעבוד במודיעין. הראל, אל תדאג, אני לא מביך אותך. וראיתי בן אדם, א', מאוד מאוד נחמד, בן אדם, שנחמד מאוד לדבר איתו, ורק אז הבנתי, כשהוא דיבר על הדברים שהוא מדבר עליהם, שהוא מאמין בזה. וברגע שהבנתי שהוא מאמין בזה, ושהוא גם הרבה יותר חכם ממני, התחלתי להקשיב לו. וברגע שהתחלתי להקשיב לו, גם גיליתי שלפעמים, לעתים ממש ממש נדירות, הוא גם צודק. אז הראל, הראל סגל, גבירותיי ורבותיי. בוא, בבקשה, קח את מקומך. למאזינים שלא רואים אותנו, זה נראה כמו שבת תרבות רעננה. הנה, ככה.
שומעים אותי.
שומעים? 100%. מבחינתי אתה יכול לחבות. תקשיב, הרעיון של ההסקט שלי, אנחנו לא קוראים לזה פודקאסט פה, הוא שאנחנו מסבירים כל דבר כדי שהמאזין יבין. הוא מתחיל מההתחלה, המאזין. ובגלל שבדרך כלל אני מדבר עם אנשים על החדשות, אתה חלק מהחדשות. ולכן לדעתי צריך גם לדבר עליך.
אני כאילו מה יצאתי, זה אנשים שיוצאים מתוך הקופסה.
אתה יצאת מהקופסה הקטנה שבסלון.
כן.
ועכשיו אני שואל את עצמי, איך, מה אני מספר למאזינים?
מה אתה מספר למאזינים?
הראל סגל.
הראל סגל.
הראל סגל הוא עיתונאי?
כן.
יש ביקורת ציבורית על הראל סגל, זה מה שאתם צריכים לדעת.
הוא.
מה הביקורת הציבורית?
קוראים לי שופר.
למה?
כי אני מביע עמדה שלא מוצאת חן בעיניהם, והם, תראה, אין ספק שאנחנו קבוצה מסוימת של אנשים מאוד מאוד מזוהה עם בנימין נתניהו.
אבל אתם מזוהים כי אתה תומך בבנימין נתניהו.
אני תומך בבנימין נתניהו, אבל יותר מזה אנחנו מאוד מזוהים כי במהלך הקרבות רחוב וקרבות חפירות שהיו בשנים האחרונות סביב הפוליטיקה הישראלית, אנחנו היינו קו מז'ינו של ראש הממשלה, זאת אומרת, במובן הזה שהבאנו, הבאנו גרסאות שונות למיינסטרים התקשורתי.
אבל הגרסאות השונות היו, כמו שאתה אומר את זה עכשיו, קו מז'ינו לראש הממשלה.
אני אסביר לך מה קרות. אני כותב, אני בתקשורת הישראלית משנת 97. התחלתי לכתוב אצל ארי פולמן בעיר, ובמשך כל השנים אני מניח, אתה יודע, יש לי חבר טוב, זאב אברהם, שעבדנו בעיר והוא עכשיו קצת השתנה, הוא יודע, אני בכל הזמן באותו מקום שלי. התפיסה שלי היא ימנית, אבל היא לא משיחית, היא לא ימין דתי, היא ימין שמרני, בתפיסה שלי היא ציוני.
האם נתניהו הוא חלק מהתפיסה שלך?
בהחלט, לא. בנימין נתניהו מבטא את התפיסה שלי לגבי איך צריך לנהל, את המדיניות של מדינת ישראל, את המדינאות של מדינת ישראל. אני איש של ציונות מדינית. אבל אני לא אכנס, לא אכפור עכשיו את כל הראש למה אני חושב, שנייה, למה אני חושב שנתניהו הוא מנהיג טוב או לא מנהיג טוב. אני מסביר מה קורה פה בתקשורת. אני חושב שבחודשיים האחרונים, בעצם בכלל, בשנתיים האחרונות, לאורך כל מערכות התקשורת, ראינו שכולם שחקנים. כולם שחקנים. מהצד הימין ומצד שמאל ומצד הבנטיסטים.
שחקנים, וזה... כשאתה אומר שחקנים, למה אתה מתכוון?
זאת אומרת, הם בעצם, אני נוגע בנקודה שבה התחלתי בתקשורת. אין חיה כזאת אובייקטיבית. אין חיה כזאת עיתונאות אובייקטיבית, עיתונאות שלא נעה מפוזיציה. בסוף תמיד יש פוזיציה, וברגעי משבר וברגעי מחלוקת וברגעים סביב אירועים גדולים, ואין ספק שמשפט נתניהו ותיקי נתניהו זה אירוע מטלטל בדמוקרטיה הישראלית. אי אפשר, אף אחד לא יכול, זה לא דומה לאולמרט. אולמרט היה כבר בסוף ימיו כראש ממשלה, okay. חלש מאוד, בלי מחנה משלו. פה הכל מול העיניים שלנו.
אני יכול לקחת אותך רגע למילה פוזיציה? אתה פועל מפוזיציה?
אני מניח שבוודאי, אני פועל מפוזיציה, כמו שדרוקר פועל מפוזיציה.
למה אתה מניח שבוודאי? למה אתה לא יכול לבוא ולהגיד שאתה פועל מפוזיציה? נגד,
אני אומר את זה ככה, אני הגוף ששוכב על הקונצרטינה מול הצד השני.
אז אני רוצה רגע לתת לך פה...
אתה מביא, רגע, ואין לי בעיה, אני לוקח את זה עליי באהבה.
אוקיי.
אני לוקח את זה עליי באהבה, ושיניתי גם, עם השנים, שיניתי את הדרך המקצועית שלי. הרי אני לא דומה, מה שכתבתי לפני 20 שנה, הטור שלי, טור מצחיק, על ספורט, גס מאוד וכולי, אני לא חושב שאי פעם, באמת, היום אי אפשר היה לפרסם אותו, כן? לא היה עובר, PC, כן?
בוא נה, ראית איך הטורקים נפלו ביור?
לא ראיתי, אני לא רואה יורו.
אני, אין לי מושג מה אמרתי עכשיו, אמרו לי להגיד לך.
לא, אני לא רואה, אני אומר לך, אני לא...
אני לא יודע מה זה טורקיה.
הנה, אתה רואה, אני לא מעניין אותי ספורט. זה היה הכניסה שלי. לא, אמיתי. זה הייתה הכניסה שלי לעולם, הרי בסופו של דבר, מה זה המקצוע הזה, או כל המקצועות מסביב. בסוף אנחנו כולנו באיזשהו מקום, יש גם אנחנו רוצים להגיד, ואנחנו גם רוצים תהילה. איזושהי תהילה. אתה רוצה, אני התחלתי ללמוד קולנוע, אני חשבתי שאני אהיה במאי, אני הייתי עיתונאי. אחר כך מגיש ברדיו, הפכתי מגיש בנסיבות.
אבל אני רוצה לדבר איתך רגע על פוזיציה ואני אגיד לך למה. כי דווקא אני נתתי פה מקודם דוגמה שכשהכרתי אותך פתאום הבנתי שאתה מאמין במה שאתה אומר. והייתי חייב להבין את זה כדי להתחיל להקשיב לך. כי אני לא חושב שאתה פועל מפוזיציה. אני מאמין לך שאתה מאמין במה שאתה אומר. ולכן אתה לא פועל כי אתה משרת אינטרס כלשהו.
לא, אתה... זה לא אינטרס ה...
לא, אז שנייה, אני אתן לך מילה אחרת חלופית. כן. קוראים לזה קונספציה. יש לך קונספציה שהיא אולי נכונה. אני רק אומר שיש לך איזושהי תפיסת עולם שאתה okay. מאמין בה.
אז אנחנו יכולים להתווכח מה אם המילה היא פוזיציה או קונספציה. למה אני אומר פוזיציה?
אבל זה לא רק עניין של רטוריקה.
אני אגיד לך למה זה עניין. כי כשאתה רואה את היחס נניח של התקשורת היום, ואני מדבר לך תקשורת שמאל כמו הארץ, הארץ הוא עיתון מובהק תומך בשמאל.
אוקיי.
Okay. תראה את השינוי לגבי בנט. זה שינוי של פוזיציה, זו החלטה. ההחלטה אומרת, אני קודם כל רוצה לטעמי להפיל את האבן הראשה, שזה נתניהו, שזה המכשול הגדול למימוש הרעיונות והתפיסות של עיתון הארץ, ולכן אני עכשיו מוכן, אני מוכן לעשות משהו, אני מוכן ללכת עם בנט ולכתוב בעד בנט ולהגיד כמה אתה יודע וכולי, כדי לייצר את המצב שיגיע לאחריו. אני מסתכל על המציאות, תראה, אני קודם כל מסתכל על ההיסטוריה שלנו, באמת כי היא עדיין לא הפיכת דף ממלחמת העולם השנייה. האירוע הכי גדול בהיסטוריה האנושית, שעדיין משפיע גם קדימה וגם אחורה, זה מלחמת העולם השנייה. ומלחמת הרעיונות שבאה איתו, והתפיסות שבאו איתם. תראה, אני לא יכול לבוא לאנשים, לבוא להגיד להם, תשמעו, שאנחנו מדברים עכשיו על פוליטיקת הזהויות ווק וכולי, בואו נחזור להרברט מרקוסה וממנו נחזור...
יש פה כל כך הרבה מושגים שאני צריך להסביר.
לא, אז אני לא רוצה להסביר. אז לכן אתה בא ותואר אותי. אני ראיתי מול העיניים מעשה עוול, אמרתי לך, בסדר גודל תנכי. אני ראיתי פה את מול.
אוקיי, בוא נעצור עכשיו כאן.
כן.
אתה הסברת היום, או מחר, בטור שלך בסוף שבוע של ישראל היום, אתה דימית את החוק, ככה, הנה, זה הקטע שאנחנו מסבירים בהסקט. מה שהוא היום הקואליציה, ובעבר סוג של אופוזיציה, רוצים להעביר חוק, או לפחות רצו, ועכשיו עדיין יש על זה דיונים, האם להעביר חוק שקובע שחבר כנסת שהוגש נגדו כתב אישום, לא יכול להרכיב ממשלה. שלכולם ברור שיש עכשיו רק מקרה אחד כזה, נכון? כלומר, אין רק מקרה, יש כנראה עוד כמה חברי כנסת שיוגש נגדם, אבל שזה מיועד לבנימין נתניהו. ואתה, וגם יש חוק להגבלת קדנציות. ואתה היום השוות את זה למשהו שהיה ביוון העתיקה, אני צודק?
כן, בדמוקרטיה התונאית העתיקה.
תסביר רגע מה זה הדבר הזה.
הדבר הזה נקרא אוקסטריטיכון, אוקסטריקיכון, שהוא זה החתכת חרס שהיו כותבים עליה. וזה היה הליך הגליה. היה פעם בשנה, היו מתאספים האזרחים התונאים, והיו יכולים להחליט על גירוש של אחד האנשים מהעיר, בגירוש שמי, כותבים מי יגורש, והוא מגורש, הוא expelled for 10 years, 10 שנים מחוץ לתונה, בלי יכולת ערעור, אמר. עכשיו, הדבר הזה נועד בהתחלה כדי למנוע רודנות. כלומר, אם מישהו מסכן ברודנות, אז מרחיקים אותו מהעיר. מאוחר יותר, כמו בכל הדברים שזה הטבע האנושי, זה הפך לשיטה להרחקת יריבים פוליטיים. כי גם אנחנו יודעים היום, מצאנו בממצא הארכיאולוגי, גילינו שבעצם יש הרבה מאוד חרסים עם אותו כתב יד. כלומר, שהיו דילים, גם אז היו עושים דילים, היו מחלקים לאנשים חרס כדי לגרש מישהו.
למה הפסיקו עם הדבר הזה?
הפסיקו עם זה, כי גילו שזה במה שזה עושה, את הרעיונות שהאנשים האלה מפיצים, זה לא הורג. רעיונות אתה לא הורג באמצעות סילוק אנשים. מה אתה יכול לעשות? אתה יכול רק לסלק אנשים, ואתה נותן המון המון כוח להמון. שוב, אם אנחנו מדברים על ראשית...
רגע, זו הנקודה פשוט. כן. אתה אומר שהדבר הזה הוא כמו החוק להפלת נתניהו, שאולי יכול להפיל את נתניהו, אבל הוא לא יכול להחביא או להרוס את הרעיון שהוא מייצג. נכון?
אני לא יודע. אני חושב שיש אנשים, אני באמת חושב,
אוקיי.
יש אנשים שהם חד פעמים בהיסטוריה, לתפיסתי, כן? כלומר,
רגע, הדבר שאתה אומר הוא שנתניהו לא מייצג רעיון, אלא נתניהו כל כך גדול שהוא הרעיון
לא,
בעצמו.
לא, מעבר לזה. וגם מעבר לזה שהוא מייצג רעיון, הוא מייצג ציבור...
זה באופן, משהו אחר.
לא, רגע, באופן סמלי. עכשיו, אני רוצה לגעת בנקודה הזו. כי הרבה פעמים שואלים, תראה, כי יש לה, אתה יודע, זה לא נגמר. כמו שאתה אמרת, יש פה אנטי-קליימקס. כאילו ביבי הלך, אבל ביבי לא עזב את החדר. ביבי still in the room, והוא ממלא את כל כולו. אתה רואה איך הם כולם נעים סביבו, והוא מגמד את כולם לידו. עכשיו, מעבר לזה, עזוב את משקלו הסגולי כמנהיג. כשאני באמת חושב, אתה יודע, ויצא לי לקרוא, ואני מתעניין בדרך של, שאנשים ניהלו את ה... ויש לי גם הרבה ביקורת עליו, והוא לא חף מביקורת, ויש לו הרבה חסרונות, אבל יש לו, לדעתי, גם הרבה מאוד יתרונות בדרך שבה הוא מסתכל על המציאות. אתה מבין?
אבל מה הרעיון הזה שהוא מייצג?
מה הרעיון שהוא מייצג? קודם כל, בעיניי, אמרתי לך, יש את הרעיון שהוא מייצג קבוצה... קרא לזה ארתור פינקלשטיין וגם שמעון פרס את היהודים.
אני כבר לא חושב שזה נכון, שתדע לך.
אני כן חושב, אני חושב שנכון מה שבנט עשה עכשיו, חלק מהבעיה, הרי מה היה פה? היה פה...
רגע, בוא נסביר, אתה יודע מה, בוא נסביר רגע למאזינים שלנו, מה אמר ארתור פינקלשטיין ופרס.
ארתור פינקלשטיין אמר שמדינת ישראל, הוא זיהה בשנת 96, אגב גם שמעון פרס אמר את זה אחר כך, הוא זיהה שיש קו שבע.
ארתור פינקלשטיין היה היועץ של הפוליטי של נתניהו, בעיקר לסקרים אם אני לא טועה.
הוא יועץ אמריקאי, אגב הוא היה כאילו יועץ אסטרטגי אמריקאי גיי, שעבד בעיקר עם המפלגה הרפובליקנית, לא עם הדמוקרטית. שמרן. ואגב, וזה בדיוק המקום שבו אני נמצא, זאת אומרת, אני לא גיי, אבל אני כן, אני כן שמרן, אני לא גיי, אבל אני כן במקום שבו אומר שאני, מבחינתי, הדבר הזה הוא חלק מהשמרנות. כי השמרנות לא, היא לא ריאקציונרית, היא לא אומרת, אני רוצה לחזור לאחור לימים שהיינו במערב והרבצנו אחד לשני עם מבוטות. השמרנות אומרת, אני מתקדמת, אבל אני מתקדמת בזהירות. הכל... אתה יודע, זה פרק המהפכה הצרפתית שמלמדים פה בארץ.
אני חושב שאתה נורא, אני לא חושב שבאמת יש אנשים...
אני חושב שאני נורא לא אסוציאטיבי ואני אף מין...
לא, אבל גם אין שם, אני אנסה למקד אותך רגע. ההיכרות שלי ושל הראל, המרכזית, נסובה סביב זה שהוא היה מתלבש אצלי במשרד, זה בדיוק כמו שזה נשמע, והיינו פשוט מנהלים דיון כל יום לפני השידור שלו, הייתי חצי שעה נותן לו להכיל אותי בכפית במה שהוא רוצה, והייתי מהנהן.
לא, רגע.
מאוד קשה להתווכח.
לא, אפשר.
והוא לוקח אותך לחוויה, כמו המג'יקל מיסטרי טור.
אנחנו הולכים ככה. אתה עוצר,
ואיכשהו זה תמיד מגיע למכרז של ליאת בן ארי, הפרקליטה.
רגע, חכי. תראה. אז אני חושב, יש פה שני דברים, יש פה שני אלמנטים. אחד, הדמות מנהיגה, ופה כל אחד יכול להחליט.
Okay.
אתה חושב שהוא לא, אני חושב שהוא כן וכו'. אבל גם דמות חד פעמית, מה שהוא מייצג עבור המחנה שלי. וכן, ויש מחנות. אגב, זה לא דבר חדש. הסכסוך הפנים ישראלי או הפנים יהודי הוא פשוט לובש ופושט צורה. אם אתה מסתכל, אני אומר את זה עכשיו במבט מטה-היסטורי, אוקיי? מסתכל ספר בראשית, זה ספר התשתית של, של העם היהודי. ומה כל, ספר בראשית זה יחסי משפחה. ובתוך יחסי המשפחה הזאת כולם נלחמים בכולם. זה מלווה אותנו לאורך ההיסטוריה. אני חושב שאחת נקודות השבר המרכזיות בתוך עם ישראל זה בין האנשים שהם פרטיקולריים לבין האנשים שהם האוניברסליים. כלומר,
הניידים והנייחים של גדי טאוב.
לגמרי. וזה קורה גם בעם היהודי.
רגע, אבל בוא נסביר מה זה אומר, מה זה פרטיקולרי למול כללי לבין ניידים ונייחים. מה ההבדל?
פרטיקולרי אומר, אתה יודע, בוא ניקח את זה, אני אקח את זה לדוגמה אחרת שכולם מכירים. שהיא נורא, היא נורא טובה. איך מתייחסים לשואה, נכון? איך אנחנו מתייחסים? נגיד, יש את האנשים, נגיד, ביד ושם, ונניח ויותר בשמאל, יגידו לך, השואה זה מדרון חלקלק, שלא יקרה לכולם, שלא יהיה, שלא, שאתה יודע, שמביאים קצינים ומלמדים ואומרים להם, זה יכול, זה יכול לקרות, והדמין האנושי יכול להגיע למעשים נוראים וחייתיים, ותראו מה קרה, הנה זה הדוגמה שלנו, ולכן אסור שזה יקרה לעולם. אני לא מעניין אותי העולם. כאילו, מעניין אותי, אני לא רוצה שימותו אנשים. אני חושב שאף אחד לא...
גם אני לא.
לא, ברמה... כואב לי על התינוקות בסוריה, רק אני לא מוכן שהבן שלי עכשיו בגולן יילחם. ומבחינתי השואה זה ייד הנקמה. לעולם לא עוד. אותי מעניין אותי, אני קודם כל מסתכל על עצמי, על העם שלי, והנאמנות שלי לעם שלי, כמו שהנאמנות שלי למשפחה שלי, יותר...
אז הנה השאלה שלי עכשיו, ואני עכשיו מחבר את זה למה שאמר...
וואי, איך אני נשמע ככה... מפחיד. נכון?
זה לא בגלל המיקרופון, אראל. אני פשוט, אני אחבר עכשיו, אני אנסה לחבר את כל מה שעשינו עכשיו. ארתור פינקלשטיין, היועץ של ביבי, הפריד בין יהודים לבין ישראלים. מה אתה קודם כששואלים אותך? ובגדול הוא אומר, הימין אומרים, אני קודם כל יהודי, השמאל אומרים, אני קודם כל ישראלי. עכשיו אני רוצה לבוא ולשאול אותך שני דברים. כן. אני רוצה לשאול אותך דבר אחד, ואז לתת לך דעה ולשמוע את דעתך. אחד, אתה קודם כל ישראלי או קודם כל יהודי?
יהודי.
יהודי. למי אתה מחובר יותר? לאבנגליסט אוהב ישראל בארצות הברית, או לרפורמי פרוגרסיבי שגם מתבולל?
באופן ודאי לאבנגליסט.
אז איך אתה קודם כל יהודי? מה שאתה עכשיו סיפרת לי זה שאתה קודם כל ישראלי?
לא, אני לא קודם כל ישראלי. אני יהודי שחי בארץ ישראל. אגב, דור תשיעי בארץ ישראל.
אבל אני לא אוהב שאומרים את זה, כי אתה תשיעי, אם אתה דור תשיעי מארץ ישראל, זה ענף אחד, שהוא עצ'י, יש לך
לא, פה... לא, למה, אני גם... אני, בסדר, לא, אני...
שאני רומניה.
לא, לא, לא. אנחנו, המשפחה
שלי... אני רומני, של... מותר.
המשפחה שלי, סגל, הגיעה לצפת ב-1810. והמשפחה של אמא של אבא שלי, שזה רבינוביץ' ודרוק, הגיעו בעליית הפרושים של תלמידי הגרא.
אני מגגל עכשיו...
כן, אולי... לא, אבל זה רבינוביץ'ים אחרים, זה רבינוביץ' תלמידי הגרא, מיליטה לדעתי.
של הגאון מווילנה.
כן.
אני אידיוט מווילנה.
אתה בדיוק, אתה אידיוט מבוקרסט, אני לא יודע. אבל, לא, למה זה אומר? תראה, כי זה שאלות דיכוטומיות, וזה בעייתי, ואתה גם עשית לי עכשיו תרגיל, אבל ברור...
לא,
לא, הכל טוב. למה אני בא, למה אני... הרי אני לא לגמרי עם האבנגליסט בכל דברים, אני אבל כל עוד אתה תומך בי, אתה תומך במדינת ישראל.
אבל בך זה גם הפרוגרסיבי מארצות הברית?
לא.
אם אתה קודם כל יהודי.
אני אסביר לך ואני אסביר לך את הסיפור. כי הסיפור גם של היהודי וגם של מה קורה עם הפרוגרסיבים. עכשיו לאחרונה התעוררה בעיה. יהודים פרוגרסיביים שהם מובילים את תרבות הווק בארצות הברית, התעוררו לגלות שהשחורים מהבלק לייב מטר טוענים שהם לבנים פריבילגיים. אני אומר, אבל רגע, אנחנו לא לבנים פריבילגיים. לא באנו במייפלאור, אנחנו יהודים. אבל כן, אבל אתם לבנים פריבילגיים. כי אתם לומדים בייל, ואתם גרים בגריניץ' קונטיקט, ואתם לא עשירים, ואתם לבנים. אז איזה בדיוק... עכשיו, זה בן שפירו תמיד אמר שהיהדות הפרוגרסיבית האמריקאית מתחילה...
בן שפירו, הייתי אומר, גורם שמרני אורתודוקסי יהודי, הוא בא לפוסטים הכי נצפים בפייסבוק כל יום, 8 מתוך כל 10.
כן, לא, הוא באמת, הוא פנומן. לא הסגנון שלנו, כן? אם אני הייתי כל כך דידקטי כמוהו וליניארי, לא נראה לי הייתי עובר בארצות הברית. אבל, הוא אמר דבר נכון, הוא אמר, הרבה מאוד מהיהודים הפרוגרסיביים האלה, היהדות בשבילם איזה קישוט אקזוטי, כאילו, יש את זה, אנחנו יהודים, כאילו אנחנו מיינוריטי, ולכן מגיע לנו דיברסיטי, אבל זה בולשיט, כי אתם לבנים לגמרי. אבל זה בדיוק סוג הדיסוננס ש... וואי, אני שונא מיקרופונים.
אתה שונא לשמוע את עצמך.
אני שונא לשמוע את עצמי.
זה מדהים לגלות את זה.
כן. אני נורא צרוד.
הראל תשתה, אני יכול לדבר קצת. אתה רוצה שאני אגיד את דעתי?
רגע, אני עכשיו מסביר לך מה קורה. וזה בבסיס המחלוקת שלי עם הקרן החדשה לישראל, אוקיי? היהדות האמריקאית הפרוגרסיבית, הליברלית, היא חיה בתודעה שאסור בשום פנים ואופן להכניס אלמנט דתי לתוך המדינה. ולכן היא האדבוקטית הכי גדולה של מדינת כל אזרחיה, גם בארצות הברית. יהודים תמיד התנגדו להכנסה של, אתה יודע, כל אירוע.
לא, רגע, אבל שנייה, בוא נפריד. בארצות הברית זה גם האתוס שלהם. נכון. יש להם אתוס אזרחי.
רגע, שנייה.
הם בתור מיעוט, הגיוני שהם יעודדו שלו.
בסדר, אבל מה קורה? למה הם בדיסוננס עם מדינת ישראל?
100%.
כי אותו אתוס הזה, האתוס הזה מתנגש באתוס שלנו שהוא האתנוצנטרי. למה הוא האתנוצנטרי? כי במדינת ישראל יש חוק מפלה מאוד, חוק גזעני, חוק שמבוסס שמאפשר לי להביא את קרובי משפחתי מלונדון ומאמריקה, ואם לך היו קוראים מוחמד מערבה, אתה לא יכול להביא את קרוביך ממחנה ירמוך בסוריה, למרות שהם נולדו בערבה.
אני אגיד לך מה, שנייה, אין לנו ויכוח.
אז יפה. ולכן יש פה התנגשות כל הזמן בין האתנוצנטריות, כאילו אני נשמע כמו אירון לנדון, אתנוצנטריות שאנחנו חיים בה וככה אנחנו, ככה אנחנו יכולים לשרוד. אני לא אומר אם זה נכון, לא נכון, עזוב בולשיט כל הסיפורים, לא יודע. אבל אני יודע שבן אדם צריך סיפור כדי לשרוד, כי כשאני שולח את הבן שלי בגיל 18, נניח, ועכשיו הוא בעוד מעט מסיים טירונות בגולני, אז אני מחנך אותו על משהו שהוא יהיה מספיק גדול וחשוב, כדי שאם הוא יצטרף, אני אומר את זה בחילו רעדה, אפילו לסכן את חייו למען הדבר הזה, כי ככה אני מחנך אותו. עכשיו, אני לא יכול לחנך אותו על תזה, על אתוס של כלל אזרחיה, כי זה לא מספיק גדול, זה לא מספיק חשוב, זה לא מספיק ערכי, וזה לא מספיק מחזיק אותי. עכשיו, לכן...
רגע, אבל יש גם בעיה, אתה ברגע שאתה עושה את הדיקונסטרוקציה הזאת לסיבה למה אתה לאומי, אתה מודה שזה מכשיר ולא משהו שאתה באמת מאמין בו.
אלף, אני אומר לך, הכל מכשירים. אני יודע מה אני מאמין, אתה יודע, כאילו אני יכול...
אבל אני, אתה יודע מה אני רוצה...
אתה כאילו בא, אנחנו לא ניכנס, הרי אני מתייחס, שאני מתעסק במציאות, אני מתעסק במציאות הנגלית לעיניי.
זה אחרי 20 דקות הוא מתחיל להתעצבן, אני...
לא באמונות שלי או לא באמונות שלי. אני מתעסק, אני... אז אתה כאילו, אז ברור שכל אחד מספר סיפור. הנוצרים מספר סיפור.
אבל סיפור של מי נכון.
אבל אין דבר, זה לא, אי אפשר לקבוע של מי נכון.
אזרחיה.
לא, אבל מדינת כל אזרחיה לא תשרוד כאן. לא, זה כל העניין. מדינת כל אזרחיה, תראה, זה כמו שהיה לי ויכוח עם שוקן על חוק הלאום. הוא היה חוק הלאום גזעני. אני אומר, מה חוק הלאום גזעני? הוא כלום. זה הצהרה, זה דקלרציה, זה... תראה מה את חוק השבות. הוא אומר, לא, חוק השבות הוא נורא... הוא סבבה. למה הוא סבבה? כי ברגע שאתה נכנס לארץ, אז כולם שווים. אני אומר, כן, אבל רק אתה מכניס. זה כמו קבוצת כדורגל, אתה מוסיף שחקנים, והקבוצה השנייה לא יכולה להוסיף שחקנים.
אז אל תבלבלו את המוח. בדיוק כמו הליכוד עם רם.
מה זאת אומרת?
שהליכוד יכול להוסיף את רם, וכל השאר...
הליכוד לא הוסיף את רם.
לא הוסיף את רם?
לא הוסיף את...
אני אומר לך... למה, נתניהו אף פעם לא אמר בקולו?
אני... לא רק שהוא לא אמר בקולו, גם המסע ומתן האחרון היה בהקשר של בחירות חמישיות.
למה הם לא הכחישו עד הרגע שבו כבר לא הייתה אפשרות?
כי היה מסע ומתן לגבי בחירות אישיות.
הם ניסו להגדיל את המחיר.
להגיע לבחירות אישיות. היה ברור מהרגע... לא, אבל בסדר, אתה יודע מה זה משנה?
אתה יודע מה, אני אחזיר אותך רגע, אנחנו נחזור לשם, אבל לפני זה אני...
ועדיין אני אגיד לך שבשלב מסוים עם הבאס, אחרי הנאום שלו, אני, וגם אמרתי את זה ודיברתי עם בצלל, ואמרתי לו, תשמע, אני לא ביודע...
למה דיברת עם בצלל דווקא?
דיברתי, כי הוא היה מתנגד.
כי הוא היה מתנגד,
לא רק המתנגד.
לא התנגד.
לא בגלל שאני דיברתי איתו על משהו אחר.
כולם מבינים מה אנחנו מדברים? להסביר? מי זה הבאס? משהו? פה זה כל אלה שיודעים, נכון? טוב.
אני חשבתי שנכון לנהל עם מנסור עבאס דיאלוג. לאו דווקא להקים איתו ממשלה, אבל לקיים איתו דיאלוג.
מה, שהוא
ימנה? לא, ברגע שהוא... לא,
שהוא אמרתי, יצא לשירותים בזמן?
לא, אמרתי, דיאלוג זה לא, לא. אתה הולך איתי לסוף, אתה הולך לקצה, להשבעה. אני מדבר איתך דיאלוג במובן הראשוני. בא בן אדם אומר, אני רוצה לשנות, אני מושיט יד. אומר, סבבה, מושיט יד, אלן סלט. בוא נשב איתך. בוא נדבר. לא ישר לבוא ולהגיד לו, ישר לשפוך עליו כיתונות של ביב וליצוק עליו מחבל. זה לא נכון. בכל זאת בן אדם בא, ואני רוצה לשמוע אותו. האם מכאן ועד להישען עליו להקמת ממשלה, מרחק רחוק.
אבל הם עדיין אפילו...
אבל אני אגיד לך, אם הייתה קמה ממשלת ימין של 61, אני חושב שהיה נכון להכניס, אחרי שהיא קמה, להכניס את הבאס ולתת ולשתף את הפעולה.
אבל זה סיפורים ואים ואים.
בסדר, נו, אבל בינתיים, תראה מה, אתה חוזר איתי לאחור, בינתיים קמה פה ממשלה.
אבל הדבר שהוא לא אים, זה שהוקמה, זה שהליכוד ממש שמר. מה זה אמר? יש לך את מיקי זוהר שהתבטא בפומבי, ויש לך את דוד ביטן שהתבטא בפומבי, וזה היה תוך כדי המסע ומתן שהם רוצים להקים עם רם קואליציה.
הם אמרו את
הדבר. ולא הכחישו את זה בליכוד.
אני
לא
אומר לך.
לא הכחישו עד היום האחרון.
אני לא אגיד, אני לא מתווכח איתך. דיברו עם רם, ובעיקר דיברו עם רם לקראת הרעיון של בחירות חמישיות אישיות.
Okay.
זה היה הדבר שרצו לקבל מרם, ובשביל זה היה, אתה יודע, זה הסכמים, עושים זה פוליטיקה. אנחנו כולנו בסוף...
הסיבה שהשאלה הזאת כל כך חשובה...
אבל למה זה כל כך... למה
זה חשוב? זה חשוב כי זה נוגע עכשיו לטענה שהממשלה החדשה היא לא לגיטימית.
לא, אני אגיד לך למה, היא לא לגיטימית, כי היא לגיטימית במובן החוקי. לגיטימית. היא יכולה לקבוע, ואמרנו את זה, ואם אתה רוצה שאני אחזור, אז אני אומר ככה.
לא, אבל אם נתניהו לא היה בטקס, זה לא סתם לא לגיטימי.
לא, אני אסביר לך למה.
זה אומר שגם אין לו כבוד.
אני אגיד לך מה בעיניי זה נראה. בעיניי נראה שזה לפחות מרכיב אחד בממשלה הזו. הוא מרכיב שמבוסס על שקר ומעשה נוכלות. אני לא בא בטענות...
מי?
באמת ושקט. אני אגיד לך מה, אני לא בא בטענות...
מה מעשה הנוכלות שלהם?
המעשה הנוכלות שלהם זה מה שהם אמרו בריש גלי למצביעים שלהם.
100%.
את מה שהם אמרו בריש גלי במהלך, או לפחות מה שהם אמרו במסעים ומתנים, גם מתחת לפני השולחן וגם מעל לפני השולחן.
תתאר לי ממשלה שהייתה יכולה לקום בכנסת הזאת בלי להפר הבטחת
בחירות. אני אסביר לך, לא, אין עניין של הבטחת בחירות. אם בנט היה בא במלוא הכנות ובמלוא הכוח לתוך גוש הימין, אני חושב שגדעון סער, או לפחות חלקים ממנו, היו מגיעים...
והיו מפרים את הבטחת הבחירות.
כן, היו מפרים, ויותר מזה.
אז הממשלה לא לגיטימית.
לא, 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 הם לא היו מפרים את הבטחת הבחירות, כי הוסכם לתת להם גם מעמד בשלטון, כלומר רוטציה.
אבל גדעון סער אמר, מי שרוצה את נתניהו בשלטון, שלא יצביע בשבילי.
בסדר גמור, וגדעון סער אמר את זה, ובנט חתם על מסמך שבו הוא לא יישב לא עם רע"מ ולא עם לפיד. וגדעון סער גם אמר שלפיד יהיה פיטר פן. אני בא בטענות לבנט כי הוא מהמחנה שלי, והוא לא מהמחנה שלהם. כי בנט הוא בשר מבשרי.
אבל זה טענה, רגע, שנייה, היא לא רק נגד בנט. היא שהממשלה הזאת לא לגיטימית בגלל זה.
לא, עכשיו אתה הולך למקום אחר. מה זה לא לגיטימית בגלל זה? היא לגיטימית, היא יכולה להכריע.
היא ממשלת הונאה, הונאה הכי גדולה.
אם מותר לי להגיד שהיא ממשלת הונאה ושקר, ועדיין מותר לי, שוב, בגלל המעשה, בגלל המעשה של בנט, ואתה עכשיו מתעקש איתי ב...
אני מנסה ליצור קונפליקט.
לא, זה לא, אין פה...
אני מסכים איתך על הכל.
אין פה קונפליקט. כי אני לא, תראה, אם הייתי בא ואומר לך, הממשלה הזאת היא ממשלה לא לגיטימית, במובן שהיא לא חוקית והוראותיה לא חוקיות, ואני לא אציית לה, אז היית יכול לבוא ולהגיד לי, תשמע,
מאיפה אתה בא? אבל היא לא לגיטימית ברמה
שפתאום... אבל היא לא לגיטימית ברמה האתית מוסרית, והיא לא לגיטימית במה...
היא כל כך לא לגיטימית, שאתה חושב שעכשיו, בוא נדבר רגע על חוק איחוד משפחות.
כן.
מה זה חוק איחוד משפחות? אנחנו פה מסכים...
הוראת שעה.
הוראת שעה, נו מה זה?
שאסור, אין מעמד למי ש...
רגע, מה הבעיה שהוא נועד לפתור?
הוא נועד לפתור כדי לא לאזרח פלסטיני.
רגע, אבל מה, אנחנו הכי בייסיק. הוא לא מאפשר איחוד של משפחות בארץ ישראל עם תושבי יהודה ושומרון ועזה.
פלסטין כמויב.
100%. אוקיי, מתוך תפיסה שהם יבואו לפה הרבה פלסטינים. א', יש בעיה ביטחונית כי אולי הם אנשי טרור. ב', סיבה דמוגרפית.
יפה. זו הסיבה שהמדינה...
ועכשיו רוצים להאריך את זה?
כל שנה מעריכים את זה.
כל שנה מעריכים את זה בהוראת שעה כדי ש... לא ייתנו למשפחות...
וכל כמה שנים זה מגיע לעתירה לבגץ, ופעם אחרונה שזה היה בעתירה ובגץ, זה עבר על כולו של חוד אחד, כי בגץ חשב שההוראת השעה הזאת איננה ראויה, יכול להיות שהוא חושב שצריך לחוקק משהו במיוחד, או להסיר, יכול להיות שצריך פסקת התגברות. עכשיו מה קורה? באה הקואליציה, והיא לא יכולה להעביר את זה, כי יש בקואליציה עצמה, יש להם מתנגדים.
אוקיי.
לא רק המפלגות הערביות, גם חלק ממפלגות השמאל לא מוכנות מזה. אז מה הם אומרים? או? בואו, אתם ימין, תצילו אותנו.
למה לא?
בואו, מה פתאום?
מה?
מה פתאום? אין בעיה. אתם רוצים להעביר את החוק הזה, אין בעיה. או שתפרקו את הממשלה ותצטרפו לגוש הימין, ונעביר את החוק
למה?
הזה, פסקת התגברות ככה.
אבל מהותית, אתה בעד החוק.
גם מהותית, גם מהותית, ראש ממשלה, למרות כתבי אישום, יכול לכהן.
אבל ממשלה זה כלי, זאת, מה זה ממשלה?
הממשלה זה כלי, אני אגיד לך מה.
זה כלי ביצוע של השקפת עולם.
אני חושב שהממשלה הזאת מסכנת את קיומי.
100%, אבל הממשלה היא לא המטרה.
אני חושב, לא רגע, שנייה.
קידום ערכים זה המטרה.
יפה, ואני חושב שהמהלכים שהממשלה הזאת תקדם הם מסוכנים.
אבל הערך הזה הוא איך שרוצה לקדם.
לא, אתה לא נותן לי לסיים את המשפט.
שזה פעם ראשונה בשבילך.
לא.
אוקיי, תמשיך.
לא, אבל אתה רוצה פה,
אתה
רוצה לוגיקה, אתה רוצה את ההיגיון. הפוליטיקה היא עניין של מסע ומתן. בפוליטיקה הפעם בא חלקים בימין שאמרו, אנחנו יותר ימנים מהימין האחר. בנט אמר, בין תמונה לתמונה, הוא כל הזמן מצטלם עכשיו, הוא עושה בוק, הוא אמר שהממשלה שלו היא 10 מעלות ימינה ממשלת ביבי. אמר או לא אמר?
לא זוכר, אבל...
אמר. Okay. עכשיו, מר בנט ומר סער נתקלים בבעיה. הם לא יכולים, הנה, אחת הבעיות
שעוד... למה אתה לא קורא לו ראש הממשלה בנט?
ראש הממשלה בנט נתקל בבעיה. okay. ושר המשפטים סער נתקל בבעיה, כי הם לא יכולים להעביר את... הם לא יכולים...
אני מרגיש שמשטרתי אותך.
לא, לא, הכל בסדר. יכול לקרוא לו ראש... תשמע, הוא ראש ממשלה, לא ראש ממשלה, הוא ליצן. אתה יודע איך אני יודע שהוא ליצן? בגלל שהוא בוחר את ה... כאילו, כי הוא בוחר... עזוב. אנחנו בסיפור הזה, עכשיו יש פה שתי אפשרויות. או שהחבר'ה הימנים בממשלה יסדירו את ההתיישבות הצעירה ויקבלו את ההצבעה בעד של האופוזיציה, או שיפרקו את ממשלת השמאל.
אוקיי, אז אתה אומר...
זה פוליטיקה.
אז זה פוליטיקה. אני אומר... אתה אומר, אבל מה זה פוליטיקה? נו. האופוזיציה אומרת, כדי שתקדמו, כדי שאני אוכל... אתם רוצים לקדם את הערכים שלכם? 100%. אני רוצה שתקדמו את הערכים שלי.
נכון.
בואו נתפשר. נכון. אבל פה, חוק איחוד משפחות, הוא אינטרס של האופוזיציה.
בסדר, מה לעשות? לפעמים
מה
אתה...
מה זה מה לעשות?
לפעמים אתה יכול, אתה אומר, אני אספוג עכשיו שנה...
אני רוצה לתת לך מיליון דולר. רגע. רק אם אתה גם נותן לי עוד מיליון דולר.
לא, אתה תיתן לי, תקשיב, אני אגיד לך מה. אני עכשיו אבטר על המיליון דולר הזה, אתה רוצה, אבל אני אפיל אותך תוך חצי שנה ואני חוקק את זה עם פסקת התגברות. כי אתה לא תעבור אחוז חסימה. אתה יודע את זה. בנט ושר יודעים, הם לא רוצים ללכת לבחירות חמישית. לא אני אומר את זה.
אנשים לא רוצים בחירות.
לא יודע, אני רוצה. אני רוצה.
אגב, אני רוצה. אני יוצר פה קשר, כאילו אם לא מצביעים בעד החוק, זה הולך להפיל את הממשלה.
לא, זה לא הולך להפיל את הממשלה. תראה.
הממשלה תמשיך.
נכון.
והפעם ייכנסו גם טרוריסטים, והדמוגרפיה תעלה, והיהודים יהיו פחות.
הדמוגרפיה גם את הדבר, לכן אני חושב שממשלה אחראית, בסופו של דבר, תסכים להסדרת ההתיישבות הצעירה, וכך יבוא לציון גואל. אתה רוצה שאני אנהל איתך פה מסע ומתן,
בשם,
שאין לי זכות לה, כאילו, בתור מה אתה שואל אותי, בתור מיקי זוהר?
בתור עיתונאי.
בתור עיתונאי אני אומר לך, שהמעשה המחפיר של סער ובנט, שהקימו את הממשלה עם השמאל, עם אנשים שמשתמשים בהם כאידיוטים שימושיים, הם על זה צריכים לשלם, והם צריכים להבין שהימין הוא לא הפרייר שלהם שיבוא להציל אותם מעצמם.
אבל למה הנבחרת היא חלק מהאידיאולוגיה?
מה?
למה הנבחרת היא חלק מהאידיאולוגיה?
איזה נבחרת?
של ספציפית הליכוד וגוש הימין.
כי ככה, כי ברור שיש פה אידיאולוגיה, כי ברור שגם בתוך הליכוד...
אבל למה, אתה לצורך העניין, אתה לא חבר.
למה אנחנו מדברים כל היום על פוליטיקה? חשבתי שנדבר כאילו גם...
אתה לא מבין כלום בכדורגל.
לא, אני לא מצליח להבין. מה לא ברור לך באירוע הזה? האירוע הזה...
לי ברור, יש אולי...
האירוע הזה יהיה כך... האירועים האלה יהיו שבועיים. בגלל שהממשלה הזאת היא לא ממשלת תלעים. זה ממשלה אפילו שלא הרכיב אותה ועדה. זה ממשלה שנראה, כי הוא קבע במעבדה בוואן. כאילו זה, כל אחד יש לו, תראה, מה אמרנו? חשבתי שהאופוריה תחזיק מעמד, כמו שאתה אמרת, יותר זמן, וכולם יקפצו למים, וביבי לא פה, ביבי שם.
עדיין קוראים לראש ממשלה.
לא, אבל זה... אבל זה... אבל...
שנייה, גם כולם בטוחים שבנט הולך להחליק על בננה. זה כל כך, זה עוד שנייה, הוא יחליק והכל ייגמר, זה כל כך פרור.
לא, לא, אני לא חושב, אני חושב שהממשלה הזאת, אגב, גם הדבק שכל עוד הוא פה, אז גם להם יש דבק, זה כאילו, אבל אני אומר לך כך, תראה, לא עברנו שבוע, ואנחנו כבר במשחק שאמרנו להם שיקרה. בסוף, למרץ ולמפלגת העבודה, יש תפיסת עולם משלהם, גם ליש עתיד.
לעבודה יש בעיה גם עם איחוד משפחות.
לא יודע אם יש להם, לא יודע אם כולם יש להם, לבטסה מהרנה היא מתנגדת ל...
יכול להיות.
אני מניח שיש קולות כאלה ואחרים, גלעד קריב תומך בהוראת שעה הזאת.
אין לי מושג.
מוסי רז כבר הודיע שהוא מתנגד, יש לי תחושה שגבי לסקי גם היא מתנגדת.
זה כל אלה חברי כנסת ממרץ.
ממרץ. עכשיו, אתה שואל אותי, זה המשחק. עכשיו, אתם בעטתם... אתם בעצם פירקתם את... מה קרה כאן? מה האירוע הגדול?
למה? אתם זה...
לא אתם, לא. אוקיי. אני מדבר אל החבר'ה בימין, לא אליך.
זה פשוט מתי שאני יודע שאתה באמת מתעצבן.
לא, אני לא מתעצבן. אני כבר אחרי שלב העצבים, אני בשלב הצחוקים. תראה, אני 12 שנה משחק
הגנה. ככה זה נראה שאתה כבר...
12 שנה אני משחק בהגנה, בונקר וזה. תן לשחק קצת בהתקפה, בא לי לשים גול, אתה מבין איזה
כיף
זה? הממשלה הזאת זה תענוג.
תגיד, אני מייצג פה צד, אתה חושב?
לא, מה פתאום?
לא, אני שואל באמת.
לא, אתה שואל אותי זה.
אתה חושב שאני בפוזיציה?
לא, אתה לא בפוזיציה, אבל אני...
זה השאלה הפסיכולוגית שלהם.
אבל אני צריך אותך להתיח בך את הדברים.
הנה, בבקשה, קונפליקט.
מבין, אני חייב, אתה ביקשת הקונפליקט.
תוציא עליי הכל.
לצורך העניין.
אתה גם יכול להגמוני, המפאיניק.
לא מדבר על הגמוני, לא הגענו לשם עוד. אתה בא ואומר, מה קרה כאן? במשך שנים, וזה חוזר ליהודים ישראלים, סביב ביבי נוצרה חגורה אהבה של גוף אינטרסים בעל תפיסת עולם דומה שיכולה להתאים בין...
מה התפיסה הדומה של היהדות התורה ושל נתניהו?
לא, אני אסביר לך מה.
שהוא ליברל, שוק חופשי.
נכון, אבל
בסוף... שהוא בעד זכויות גאים.
אבל בסוף, נכון, אבל בסוף, בסוף, כשמגיעים לליבת הליבות, סיבת הסיבות, כולם מתיישרים לפי הסיפור היהודי, אוקיי? ולכן אתה יכול למצוא קווי הסכמה בין משה מיבנה שמצביע ליכוד ועושה קידוש בערב ביום שבת ואחרי זה יוצא וכו', כן? והוא מסורתי.
תגיד, רבי מייקל מברוקלין, הרפורמי.
כן.
הוא עושה קידוש בשישי?
יכול להיות.
הוא עושה קידוש בשישי.
בסדר, נו.
הוא יהודי.
נו.
ואתה לא חש קשר אליו.
אני חש קשר אליו.
אני
חש קשר אליו.
אני מרגיש...
אני לא, אני...
אני מרגיש בדיוק כמוך, אגב, ברמה...
אני... אתה רוצה לה... אבל אתה מדבר פה...
אבל אני רק אומר שהחלוקה...
אבל אני התחלתי איתך, הלכתי איתך 3,000 שנה לאחור. חזרתי איתך לקין והבל. הלכתי איתך, הסברתי לך. זה... אנחנו... הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו נורא מיוחדים. אנחנו לא מנורא מיוחדים. אנחנו חוזרים כל הזמן...
אבל אתה מדבר על זה כמלחמת אחים, אבל...
אני לא דיברתי על זה כ... אגב, מי שהתשתמש בטרמינולוגיה של מלחמת אחים כל הזמן, זה דווקא הצד השני, אנשים כמו אלדד...
עכשיו, אבל אתה מגניב...
אני למה? אני לא. אני לא אומר מלחמת אחים. יש פה מאבק, יש פה מאבק בין תפיסות. יש פה מאבק...
עכשיו איתם כבר המאבק של התפיסות מפריד ביניכם, אתה אומר. הרפורמי הוא כבר פחות בין המילה בנגליס.
אבל קודם כל, קודם כל, במשך שנים, אני חושב שכבר יש כבר כמה עשורים התרחקות בין חלק גדול מהקהילה הרפורמית לישראל, גם הקהילה הרפורמית כל הזמן מצטמצמת בגלל נישואי תערובת, זה לא, זה לא, זה יש.
אבל עדיין יש.
הנאמנות, בסדר, אבל...
אני מבקש להוכיח לך, זה לא שאתה טועה, זה שאתה לא קודם כל יהודי ביחס של הסולידריות.
אבל שוב, אבל השאלה,
בסדר.
אבל אני לא יודע, מה זה, ויהודי שהוא לא יהודי, כאילו, אתה יודע, גם בכלל, אני לא מצליח להגיד את השאלה הזאת.
אבל אתה מסתכל על זה מנקודת מבט.
אני מסתכל מבט אתנוצנטרית ישראלית יהודית, אוקיי?
אוקיי.
תן לך את החידוש, את החילוק.
אז נגמר ההפרדה.
לא, החילוק הוא פה יהודי בארץ ישראל.
אוקיי.
ויהודי שמקבל, אתה יודע מה, אתה רוצה שנלך עוד לג, אני אגיד לך מה. אני מקבל את ההלכה האורתודוקסית גם אם אני לא מקיים אותה ב-100% וגם אם המסורתי. אבל אני מבין שיש קודקס אחד שאני הולך לפיו, כי אם אני שובר את הקודקס הזה, מה שיקרה הכל יישבר. ולכן אני חייב ללכת לפי הכי מחמיר. כי אתה, כשאתה עושה, למשל, כשאתה הולך ללמוד רפואה, אתה, הסטנדרט שלך זה לא להגיד, זה. עכשיו, יכול להיות שהכל חרטה, כן? יכול להיות שהכל פה זה שחקנים דמיונים וכולי. אבל אני בא ואומר, אוקיי, אני מכבד את הקו הזה, זה הקו, אני יכול ללכת מחוץ אליו. עכשיו, אתה יודע למה...
רגע,
אתה יודע למה הציונות הדתית, הדתלפית, כל אלה, עקיבא נוביק וכולי, שהולכים עם... לא אומר את זה לגנאי. למה הם עם בנט? וזה נקודה שרק בזמן האחרון התחלתי להבין.
עקיבא נוביק לא הולך עם בנט.
לא,
התכוונתי... אוקיי, לא חשוב, לא נהדר.
הקהל יעד. לא עקיבא כעקיבא.
אוקיי.
אבל את חרטט, כן? אתה יודע למה אני מתכוון? שהדתיות שלהם, אתה יודע מצוין.
אני לא, אבל בסדר, נו.
אין בנטיסטים בתקשורת?
לא.
אין, אוקיי, בסדר. אז אני אומר לך שיש, אני מכיר אותם, אני חושב שחלק גדול מהתקשורת...
אתה יודע מה, אולי לא היה מוגזם.
תקשורת,
לא שאני התקשורת, יודע
לכם. החלק גדול אני מהתקשורת, לא אני חובש כיפה, אבל לכולם ברור שאני לא מייצג את הציונות הדתית, נכון? אני לא נחשב
לא,
מייצג אתה, של הציונות
אתה
הדתית.
אתה מייצג את...
הליכוד, את מיליון בוחרי הליכוד.
אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד על מה שאמרת. אני חושב שהחלוקה היא לא בין יהודי לישראלי.
כן.
היא בין אורתודוקסי ללא אורתודוקסי. ואתה ממש אמרת את זה.
לא, זה, כי זה שונה, כי אני מקבל, כי האורתודוקסיה יודעת לקבל, נגיד, קח את המסורתי המצביע ליכוד המזרחי. הוא לא פועל, או אני אפילו, אני לא פועל לפי, הכל לפי שולחן ארוך, נכון? אני מחפף.
אבל זה הבית כנסת שאתה לא הולך.
יפה. כי אני מבין שאני צריך אסטנציה אחת. כי אני חייב להיות, אני צריך את החרדים איתי.
אני לא אומר שאתה טועה.
רגע, אז אני אומר לך, אז אני מסביר, וזה הגוש היהודי. ולכן הגוש
האוונגליסטי,
בסדר, תקרא לזה, אז תקרא לזה הגוש האורתודוקסי. בעיניי זה היהודי. כי האוונגליסטי לא, הוא לא מאיים עליי בגוש האורתודוקסי. הרפורמי, כן. הרפורמי לא יצליח להיכנס לישראל. עכשיו הוא נכנס, הוא לא יצליח, היה לו שנים קשה. בין היתר...
גלעד קריב.
גלעד קריב, כמה אנשים הוא מייצג? זה לא באמת
רציני. כשהוא יתחיל לייצג?
יכול להיות, אם הוא ייצג, אז יהיה לו כוח.
ואז הם יהיו אחים שלך?
גם עכשיו הם אחים שלי. מה זה הם לא אחים שלי? מה אני לא, מה אני רוצה שיהיה להם רע? מה אנחנו לא משרתים בצבא ביחד וכו'.
אוקיי. כלומר,
לא הכוונה, הוא לא פה, יש פה אבל מאבק. זה כאילו לבוא להגיד, אין, אתה שומע את האנשים שהולכים לבלפור, את תפיסת העולם שלהם, את השירים שהם שומעים, את מה שהם אוהבים, את ארץ ישראל המדומיינת שלהם. תמיד אומרים, פעם ארץ ישראל הייתה צודקת, ארץ ישראל היפה. תמיד אני אומר להם, מה, עד 66, ערבי רוצה לצאת מהיישוב שלו, מהכפר שלו, צריך פתק מהמושל. מה אתם מבלבלים את המוח? אם לא בגין, ואגב, ומפם, זה חירות ומפם, שהתנגדו לממשל הצבאי, לדעתי עד עכשיו היה ממשל צבאי. אוקיי? אז אני כאילו לא אוהב את את הנוסטלגיה המזויפת, אבל בפירוש יש פה, שבטים שונים. בפירוש אנחנו מגיעים פה לשלב, תראה, אני לא אוהב וורטים בשידור שלך, לא כולם מבינים, אבל יש...
לא יודע מה זה וורט.
וורט זה דבר תורה, ביידיש. ככה זה
קרה. נעים לי מאבא שלי עכשיו.
עכשיו, יש משנה בפרקי אבות, שהלל הזקן אומר, אם אין אני לי מי לי, אוקיי? זאת מדינת ישראל, אם אין אני לי מי לי. היהודים קמים, אין אני מי לי. ואני כשלעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו ומתי. דהיינו, אנחנו...
אני הכרתי את שלושת המשפטים האלה פשוט בנפרד.
עכשיו, אבל זה שלושה. יש לך את אם אין אני לי מי לי.
כן.
ואני כשלעצמי מה אני.
את זה לא הכרתי.
ואני, ואם לא... זאת אומרת, שאלת, אתה יש בשאלת בירור זהות. הרי את מה שאנחנו רואים היום, את הפגנות בלפור, אני לא חושב שהם הביאו להפלת נתן, אני חושב שזה בן את זה. אבל מה אנחנו רואים? אנחנו רואים המשך ל-2011. ב-2011 שהתחילה המחאה וכולם דיברו על הרקע הכלכלי, אני, וצריך לומר, קלמן ליבסקין ואני, אמרנו, חרטה, זה לא על רקע כלכלי, זה התקוממות של השבט שבנה את המדינה. כי ראינו את הצבאים, ראינו את האנשים שהגיעו, ברור שיש, גם אני נראה, אני כאילו מייצג את ישראל השנייה, אני כאילו לא נראה.
אבל אני יכול לשאול אותך שאלה מהותית רגע?
רגע, אבל אני מספיר לך משהו, בלי גנאי, זה לא להגיד גנאי על האנשים האלה, זה להבין את נקודת המחלוקת. אתה מסכים איתי שב-2011 אנחנו ראינו את הסיפור שהגענו עד הלום? ביחס, בדברים שנאמו, אני חושב...
אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. בכמה עלו מחירי הדירה מאז 2011?
הם עלו המון, אבל אני יודע, אני יכול גם להגיד לך שבניגוד לדוח המבקר, הדי מביך שלא התייחס לאפס ריבית, אז כאילו אנחנו...
אבל יכול להיות שהם באמת רצו דירות?
יכול להיות שחלקים גדולים מהם, להורים שלהם יש 2 ו-3 דירות?
ויכול להיות
שעכשיו שאול אמסטרדמסקי אצלכם הוציא שמי שקנה את רוב הדירות בתקופה האחרונה, בתקופה האחרונה זה אנשים בעלי פנסיות תקציביות.
אני לא חושב שזה רוב, אבל הרבה מהם.
ואני אגיד לך מה, ואני מדבר על הדיפ סטייט, וזה לא מעניין אותי.
אבל הם לא יצאו למחות.
הם גם יצאו למחות, בוודאי, מי חצי...
אבל אני רוצה למחות על זה שאין לי דירות.
לא בסדר, אבל הם לא, אבל זה היה תירוץ. זה היה תירוץ.
אבל תמיד... מתי אנחנו יכולים למחות על דברים?
בסדר, תמחה, אבל אתה שמעת, תראה, אבל יואב, אתה מתחמק.
לא, אני...
אתה מתחמק מה... לא, אני לא מתחמק.
אי אפשר
אני שמעתי.
אני... אני בעד, אני נגד איחוד משפחות, והיום אני צריך להיות בעד.
לא, אתה עכשיו עושה לי תרגיל, לא, אני לא בעד.
אני רוצה להוריד את מחירי הדירה.
גם אני רוצה להוריד את מחירי הדירה, וזה בסדר גמור.
אולי אבא שלי יש לו פנסיה תקציבית.
לא, אבל יואב, אבל אתה מתעלם, לא, עכשיו מה שאתה עושה, זה לא אגון, אני אסביר לך למה. כי אני לא באתי ואני אסביר לך למה, כי אני לא טענתי שלא היה גם רקע כלכלי להפגנות הללו. אבל בעיקר היה בהם רקע מעמדי.
אבל אתה כל הזמן בודק כליות ולב.
לא, אני לא יודע, אני שמעתי את הדברים שנאמרו שם, אני ראיתי את האנשים שהיו שם. הרי חלק מהבעיה של המחאה הזאת ב-2011, שהיא לא הצליחה, היא הייתה מקושקשת, כי הם עדיין לא נתנו את הכל, הם עדיין לא אמרו מה שהם רוצים. אתה שמעת כל מיני דברים, אבל בגדול זה ביטא משבר זהות. משבר זהות שנובע, אגב, אני גם חושב שראינו את זה בבלפור. הייתה שם כנסייה בבלפור, לא כנסייה במובן, בית כנסת תקרא לזה, אוקיי, מקדש. היה שם משהו כמעט דתי, אנשים באו, האווירה, אני מגיע לשם במוצאי שבת, וזה, התעלות נפש. לא אני אמרתי את זה. אבל מה הם אומרים שם? אבל מה, וכשאתה שומע את הטקסטים שהם אומרים שם, זה קצת שונה ממה שאתה אומר להתעלות נפש. כי הכל היה משפך אחד, זרקור אחד, כיוון אחד, לאדם אחד.
אבל תגיד, אם הם לא חשובים, כי הם אפילו לא הביאו לנפילה של נתניהו...
לא, הם כן חשובים, בוודאי שהם חשובים, הם חלק מהעם שלי. אנחנו פה נמצאים ב...
אתה חושב שהם מייצגים ציבור רחב?
בוודאי, בוודאי. אתה יודע, היום מישהי כתבה לי, מישהי זה אומרת לי, שבגלל איזה שנייה, בגלל כל, אני לא רוצה להגיד שמות העיתונאים האלה, כי זה ייצר לי אולי תביעת דיבה, באמת, אנשים מפחדים להיחשף ב... אנשים מפחדים להיחשף ב... 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 במקומות העבודה כמצביעי ליכוד, אתה יודע שיש תופעה כזאת?
לא.
אז אני אומר
לא
לך...
אני לא תמיד מאמין לזה,
אז אני מודה. אז אם אני אכיר לך אנשים, כולל מנהלים בכירים, כולל עורכי דין בכירים, שיגידו, אנחנו חושבים בדיוק כמוך וכולי, אנחנו לא מעיזים להגיד את זה, כי אנחנו יודעים שזה יפקע לנו, כי זה השכבות המובילות. אני לא מתכחש לזה.
אם אתם לא רואים, אני קצת מגלגל.
בסדר, אתה יודע מה? אם אני מביא לך 5 אנשים שאומרים לך את זה, אז אתה אומר לי, אתה תעלה פעם הבאה, אתה תגיד, הראל אמר את זה והוא צדק?
כן.
אוקיי, אז אתה תקבל 5 שיחות טלפון מאנשים כאלה. ואני אגיד לך מה, וזה חלק מהסיפור. אנחנו לא מוכנים להודות שאנחנו נמצאים במשבר, נתניהו תירוץ, נתניהו הסמל, נתניהו הטוטם, נתניהו, כן.
אתה לא אומר שהוא הסמל, כי אתה כל הזמן חוזר לזה שהוא לא רק סמל, הוא מייצג משהו הרבה
יותר. אבל הוא מייצג, בדיוק.
עצמו, הוא האידיאולוגיה.
נתניהו, לפעמים אדם, בכל ה... אגב, זה קורה עכשיו בסמליות הזאת, שקורה, נכון שזה נורא מוזר לשים את זה בלי פרספקטיבה היסטורית, כי אנחנו מדברים, אירועים קורים עכשיו, ולכן אנחנו בבעיה. אין לנו את יכולת, מה שקרה, התעופה מלמעלה, ולזהות דברים. אני אומר לך, שנתניהו, הרי שאמיר השכל יצא להפגין, עוד לא היו תיקי נתניהו. ב-2015, הנה אני אומר לכם, ב-100%, וזה עובדה, גיא ניר, שהיה ראש המוסד של המשטרה, אין שום חומר גולמי על נתניהו. כלום, כלום.
אז זה ציון עובדה שפשוט זה לא אומר...
היא כן אומרת, היא אומרת, מה היא אומרת?
אנשים לא מבינים אותה, זה כל מה שאני אומר.
אני אסביר מה זה אומר.
לא, זה ארוך נורא.
שאין, אמיר השכל מתחיל את ההפגנות שלו, אין תיקים.
אבל הוא לא תפס עד לפני...
לא משנה, אבל הוא ביטא סנטימנט שהיה קיים.
אבל אף אחד לא תמך באמיר השכל.
לא,
לקח... אמיר השכל, כל הטוויטר שלו, זה למה אף אחד לא בא איתי להפגנות? עד לפני שנה, כל הטוויטר שלו, והראינו את זה במהצד השני עם גיא זוהר, זה למה אף אחד לא עושה לי פולו.
יפה, אבל בשלב...
בטוויטר.
אבל בשלב מסוים, וזו דעתי על מה שקרה כאן, בשלב מסוים, ב-2015 נופל האסימון, הניצחון של הליכוד, הניצחון של גוש הימין, הוא כל כך גדול, הוא כל כך משמעותי, שאני חושב, כן, פה אנחנו נכנסים למקום של ה... לא רוצה להגיד, הקונספירציה, או על הקונספציה של הצד השני, שפה, מאותו רגע, באותו רגע מתחילים התיקים. זה ממש ככה, זה שנה אחרי 2015. עכשיו, אנחנו לא נקנה, כי לא נגיע עכשיו, לא יהיה לנו זמן עכשיו.
אנחנו כמעט מסיימים, 100%.
בדיוק, לדון בכל הדברים שאתה יודע שאני מאוד מאוד בקיא בהם ומלווה אותם בזמן אמת, וחשפתי הרבה מאוד דברים שגם מתבררים כעת במשפט וכולי, ולא, לא, מותר קצת שבחי.
אתה יודע שאירו מים שלי במשפט של נתניהו?
מה?
אירו מים שלי? במשפט של נתניהו, בתור משהו שכאילו היה נגד, כאילו כדוגמה לסיקור לא חיובי.
בסדר.
רואים שם את שרה,
כן.
ליד מושי גלמין,
כן.
הם בבריכה,
כן.
והיא אומרת לו, ויש שם מקפצה, והיא מצביעה עליה, והיא אומרת, מכאן הוא משתין. אהבת?
יפה.
ולבועז בן צור לא היה נעים להגיד את זה במשפט.
תשמע, יש שם דברים, אתה לא, אם היית כמו רחלי רוטנר הזאת, היית יכול ללכת יותר רחוק, אבל
נכון.
כאילו זה...
אגב, רחלי רוטנר, אתה מבין שם שהם לא הבינו שזה דווקא סיקור חיובי לנתניהו?
לא, זה לא היה סיקור חיובי לנתניהו.
טוב, אני לא מבין.
אני לא מתווכח איתך, אני מכיר.
לא משנה.
יש לי חבר שסבל מהסיקור החיובי שלה מאוד.
אוקיי. בסדר גמור. אוקיי.
אוקיי, אני לא מאמין, אבל אתה שאלת אותי שאלה, אני חושב שאם נסכם את זה ככה, אנחנו נמצאים, חברה ישראלית מגיעה למקום, אל תעלב, שאמר עליו יעקב חזן, רצינו לגדל דור של אפיקורסים, גידלנו דור של המאה הרצות. עכשיו זה לא, רגע. זה לא המאה הרצות ביהדות, אבל זה, מה שקרה זה שיש וקום. היה ציונות, קיימו את המדינה, הלכו לצבא, עכשיו... ושואל את עצמך, ואני הרגשתי את זה כבר לפני 20 שנה, עם כניסת הקרן החדשה, עם כניסת ההשפעה האמריקאית, מה האתוס החדש? האתוס החדש, במקומות הכי אינטלקטואליים, באליטות וכו', הופך להיות מדינת כל אזרחי.
לא, לא, מה, אין לך... זה בארץ?
כן, כן,
לא.
כן. מי מוביל
אין
את...
אין לזה ביטוי!
יש לזה ביטוי ודאי. תקשיב. יש לך את הביטוי הזה באקדמיה, כל הסטודנט.
המפלגה הכי קיצונית שיש לך בשמאל, כן. עומד בסגן רמטכ"ל.
אז מה?
הוא לא בעד מדינה
כל אזרחי. אבל הוא לא, אולי הוא לא, תראה, קודם כל
צריך... הוא נץ ביטחוני נגיד ושמאלני מדיני.
לא קשור.
אבל...
אני מסביר לך, רעיונות טבען שהאינקובטורים שלהם לא תמיד יודעים לאן הם מובילים. הם מדברים ככה. אני, בוא נסכים שבמרץ עצמה יש לך לפחות כמה אנשים שהם כן בעד מדינה.
בשוליים של השוליים.
לא, זה לא השוליים של השוליים.
שוליים של השוליים.
זה לא השוליים. שוליים.
מרץ זה שוליים ובשוליים.
אני אגיד לך איפה זה מגיע. במרץ תומכים בהפרדת דת ומדינה.
אני אפילו לא יודע מה זה אומר הפרדת, גם אני תומך שהרבנות לא תהיה חלק מהמדינה. אבל אני רוצה שמגן דוד יהיה מגן דוד.
למה? אם אין לך...
לא, מה זה למה? כי אני בעד אתוס לאומי ואני לא בעד...
אתה בעד, אבל למה?
האתוס הלאומי שלנו מבוסס.
למה האתוס... לא, אבל אתה... לא, 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 אין בעיה. אם אתה מפריד את האלמנט הדתי...
יש אתוס, יש סיפור.
אם אתה מפריד את האלמנט הדתי ממדינת ישראל...
אבל האלמנט... אז אני רוצה להפריד...
הדת ממדינה...
לא.
אתה תגיע בהכרח...
אבל אני לא רוצה להפריד את זה. ההפרדה שמדברים עליה...
אבל מה זה ההפרדה שמדברים
עליה? לא, הם לא רוצים שהמנון לא יהיה התקווה, והם לא רוצים...
יש כאלה שרוצים.
והם לא רוצים שחופשים לא יהיו בחגים... הם רוצים את כל זה.
אני שואל, אבל...
אבל הם גם רוצים לנסוע בשבת, נכון?
בסדר, אין בעיה, תיסע, מותר לך לנסוע בשבת, מישהו עושה עליך.
הם רוצים את זה באוטובוס שהמדינה מהמיסים.
תיסע באוטובוס, יפה. אבל אם המדינה לא תהיה מדינה, מדינה יהודית, והיא לא תהיה מדינה...
אף אחד לא רוצה שתפסיק
להיות יהודית. ברגע שתהיה הפרדת דת ומדינה...
יאיר לפיד רוצה שתפסיק להיות יהודית?
יאיר לפיד זה לא בן אדם רציני שאני מתייחס אליו, וכאילו תקרא התורים שלו בשבעה ימים.
סליחה, עידן רול.
אני רוצה להגיד לך משהו. תראה, אני מסתכל, אתה מרדד את מה שאני אומר.
לא!
לא הבנת על מה אני אומר. אתה לא מבין מה אני אומר. ברור לי, רעיונות טבעם, שוק רעיונות טבעו, שהרבה פעמים אתה לא מכיר לאן הדברים הולכים. אני מבין מאוד טוב לאן הדברים הולכים. ככל שישראל מתחלנת, כן? ככל שישראל, ויש חלקים גדולים במדינת ישראל, במיוחד בשבט ההגמוני, השבט שהקים את המדינה, שאנחנו מצדיעים לו וכו', שעוברים תהליך של התרחקות גדולה יותר ויותר מהיהדות שלהם. וברגע שאנחנו נגיע לסף קריטי ולנקודה קריטית, אנחנו נגיע בעיניי למאבק עוד יותר קשה ממה שאנחנו נמצאים פה עכשיו. כרגע קרה איזה אירוע, לקחו את בנט, ועכשיו כולם שותקים. אני מזכיר לך שעד לפני שנתיים, עד לפני בחירות מועד א', דיברו פה רק על הדתה. היה פה כאילו כל יום כותרת הדתה.
Okay.
כל יום כותרת, אל תזה. והיה פה שאלה כאילו, אתה יודע, לפני שנה נבלו מהרב רפי, וכשזה...
כי הוא דיבר על טיפולי המרה.
הוא דיבר, okay. כאילו, הוא לא דיבר על טיפולי, בשאלה
הוא
קטנה,
דיבר, שאלו, הוא
עשו מזה כותרת. עכשיו היה לך...
מנסור עבאס.
מנסור עבאס, איך הוא אמר הבחור הזה? אתה יודע, בציון, אף אחד כבר לא מדבר כך, קרא להם סוטים.
ואיזה השפעה תהיה לו על החינוך הישראלי?
לא תהיה לו.
אגב, אני לא אומר שצריך להתחמק מזה.
לא, לא, אני אומר, שוב, אנחנו נמצאים במה שנקרא...
אני גם לא אומר שהתקשורת לא מותה, אגב.
רגע ירדנו למדרון אחורי, אבל כל הבעיות האלה של מדינת ישראל, לאן אנחנו הולכים... אגב, ואם היינו מדברים עכשיו על חרדים, הייתי אומר לך את הבעיות שיש לי עם החרדים, ודרישה מהם. זה לא אומר לכל...
אבל אני לא מבין לך את הקודם כל עם החרדים, ולא קודם כל עם כחול לבן, חוץ מהסיפור של נתניהו.
אני אסביר לך למה. כי אני יודע דבר אחד. כשאני נוסע בעולם, אני מוריד את הכיפה למעט בניו יורק. אתה יודע למה?
נו.
כי אני מפחד. כי יש מקומות מפחידים.
עליך אני לא מאמין.
נשבע לך. אני לא הולך בפריז, אני לא הולך בפריז עם כיפה. והרבה מאוד יהודים בפריז, אתה רואה את זה, איך שהם באים לארץ, הם שמים כיפה. הם לא הולכים עם כיפה. החרדים, בכל מקום בעולם, הם לבושים במדים שלהם. הם לא מתביישים להיות יהודים. באיזשהו מקום, עם כל הביקורת שיש לי, ויש לי מחלוקות אדירות איתם לגבי איך לראות היהדות וכו', גם בתוך האורתודוקסיה וגם מחוץ לאורתודוקסיה, אני כן חושב שהם איזה קפסולת זמן, אני יודע שעליהם אני סומך שהם ישמרו את הדבר הזה. בגלל, עם כל הדפקה ועם כל... ויש, אפשר, אם היינו עושים שיחה עליהם, תתפותח, והייתי מסביר לך מה אני, מה הבעיה שלי איתם וכו', וכו', וגם החרדיות הזאת היא יחסית מודרנית, היא 200 שנה, והיא גם כן תגובה לתנועת ההשכלה.
מאה.
אבל אני חושב, אם נסכם את השיחה הזאת, שאולי חשבת שתהיה יותר מצחיקה ויותר
עלינו. לא, ממש לא, אני מכיר אותך.
אני חושב שאנחנו נוגעים, אנחנו נוגעים עכשיו בבעיות זהות, אבל אנחנו מתעסקים בקצף, בלבד, אבל מתחת לפני השטח יש באמת שאלה. כי אם תשאל את עצמך, איך יכול להיות שאנשים סופר אינטלקטואלים, אתה יודע, ראיינתי השבוע את שקמה שוורצמן מהדגלים השחורים, אוקיי?
אוקיי.
בחורה פיזיקאית מוערכת ברמה הכי גבוהה.
אז מה?
לא, לא קשור. ושנייה, אני רוצה לספר לך סיפור קטן. ואני נתן, ובלחם אתה לא תיתן לי לדבר, אמרתי, את שמי, את מכירה, אני נותן לכולם לדבר, אני רוצה לשמוע. כי אני רוצה למצוא סיבה לשאלה. דיברה ואמרה, יצאנו כי ביטלו את משפט נתניהו, יצרו אותו.
אני יודע לאן זה הולך. שאלת אותה, את מתעניינת במשפט נתניהו?
ואז אחרי שאמרתי, שאלתי אותה, תגידי, עכשיו, במשפט, את מתעניינת קצת, את שומעת, אומרת, לא, לא מעניין אותי. אמרתי לה, אבל כאילו, את אובססיבית על הבן אדם. נכנסתי לדף פייסבוק שלה, הכל, בי, 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 בי.
אבל אתה יודע למה היא לא מתעניינת?
למה?
כי היא מאמינה במוסד מערכת המשפט הישראלי.
לא,
לא.
ואם הם יגידו לה שהוא השם, היא תגיד סבבה.
לא, אבל היא כבר אמרה שהוא השם לפני. די, יוב, אל תהיה כאילו. תראה, זה סתם לעצבן. היא, את הקוראת הזה, היא, הוא השם. ואתה בא ואומר לה, אבל תקשיבו. תראו, אנחנו מיליונים. אתה יודע, הנה, עכשיו אני אתן לי לדבר מדם לבי.
אבל אנחנו רגע מסיימים מיד, אז תצעק ויאללה.
תראה, יש, מי שנושא כאלה אמירות קשות, וכאלה אמירות שונות, וכאלה דברים, אתה יודע, אתה מצפה מההגינות המינימלית להתעניין במה אתה מדבר, והם לא יודעים, הם רק צועקים את הסיסמאות האלו, ובזים לנו, ולנו קוראים שופרות, ובבונים.
אבל אני... עיתונאית, היא לא מבינה במשפטים.
מה זה לא עיתונאית? כל בן אדם יכול, לא. לא, כל בן, לא, 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 לא. כל בן אדם יודע, תראה, השיטת השמקרה, אתה למדת משפטים.
נכון, לא הבנתי כלום, זה בדיוק העניין.
ואנחנו בשיטה המקובלת, ובשיטה המקובלת בכלל, האנשים האלה, כל אחד מהם היה אמור להיות למלא פעם אחת את חובתו כמושבע, שזו השיטה הכי טובה שקיימת.
לא. והיא הכי טובה. הם לא מבינים במשפטים.
להפך.
אלא אם אתם כן, ואז סליחה, אל תקראו
אותי. איזה בולשיט. כל בן אדם, כל השיטה, מה שהשיטה שהיא מגיעה מהמגנה קארטה, מה היא אומרת? היא אומרת שכל בן אדם יכול להגיד אם בן אדם, אם עד דובר אמת, יכול לשפוט אם עד דובר או אמת או שקר, יש לו את יכולת ההבחנה, ואם ראיה היא אמיתית או לא אמיתית. השופט נותן את הפרשנות המקצועית. בוז לך שאתה ככה מתייחס לשיטת המושבעים, שהיא שיטה מכובדת, מפוארת, מפוארת, ואני אומר את זה מול השיטה היהודית ומול שיטות אחרות ומול השיטה של היבשת.
אתה היית רוצה להיות השם יהודי מול 12 מושבעים פרוגרסיביים בברוקלין?
לא, לא, מותק שלי. אני הייתי בוחר אותם, וזה העניין. מה המגנה קארטה אומרת? כל אדם נשפט בידי בני מעמדות. נו, אז אל תבלבל, אתה יודע את זה.
אראל, נהנית, היה בסדר?
יכולה עליך. אבל אתה לא, הוא לא קיבל, חשבתי שהוא יותר, בכל זאת אני בא לתאגיד אחרי שזרקו אותי וזה, שיותר יחמיא לי וכולי, ואני אהיה יותר זה, אבל
תודה רבה,
אראל.
תודה רבה. אני ממש נהניתי, חברים. תודה רבה לכם. אחר כך תישארו איתנו לסלפי, סתם. תודה לתיאטרון תמונה, תודה למנהלים אומנותי מיצל כהן ודוקטור ארז מעיין שלב, לשובל פיקסלר על הסאונד, תודה שובל, למתן פרינגר, לאלון ירון על התאורה, פרמינגר, מתן פרמינגר, סליחה, לאלי פרץ על הניהול הטכני, לעומר עזרתי על ההפקה, תודה גם לאיש הישראלי, על אביב כמובן, תודה לניר גורלי, אראל, תודה לך. אמרו לי שאני לא חייב להקריא, אבל רציתי לסרוק זמן, ושומעים לי לפי הדקה. תודה רבה לך, רגע, רבה. ביי! Thank you.